טוב לכל הציבור, התכנסות של תורה, התכנסות של התעוררות, התכנסות של תשובה, התכנסות חשובה מאוד לקראת יום הכיפורים. ורציתי בכמה דקות לעמוד על נושא מסוים שנראה שיש לו בסיס רחב בנושא הזה של התשובה. במשנה במסכת ראש השנה, אחר כך גם בגמרא בראש השנה דף י"ח, מובא שם העניין שבראש השנה עוברים לבניו כבני מרום. והשאלה מה המשמעות של כבני מרום, מה פירוש המושג הזה? כן, אצל האשכנזים אנחנו רואים גם את זה בנתניה תוקף, עם הפיוט הגדול נתניה תוקף, אם כן שכולם כברכת רואה את אורו. אם כן, העניין הזה של כבני מרום, מה בדיוק המשמעות של המושג הזה? אומרת שם הגמרא שיש לכך שלושה הסברים. הסבר אחד, אומרת הגמרא, זה כבני עם ראיה. הפירוש, אומר שם רש"י, שכאשר הרועה מוציא את הכבשים כדי למנות אותם, כאשר צריך להפריש מהם מעשר, את המעשר, מעשר הבהמה, אז אם כן, אז מוציאים את הכבשים ומוציאים אותם דרך הפתח, מוציאים אותם אחד אחד כדי שניתן יהיה למנות אותם, כדי שניתן יהיה להפריש את המעשר. זה הסבר אחד שמראה. הסבר שני מביאה שם הגמרא שכבני מרון, הכוונה שהיה מקום מסוים שקראו לו מרון, שם זו הייתה עלייה כזאת, הייתה עלייה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד חדה, ובעלייה הזאת, כאשר היו מגיעים לפסגה של העלייה הזאת, כל אחד ואחד היה יכול לעבור לבד. כלומר, אנשים לא יכולים שניים לעבור שם, זה היה צר וגבוה, ושם כל אחד ואחד היה עובר לבד. זה הסבר של כבני מרון. ממש יש הסבר שלישי של כבני מרון, והכוונה היא שכחיילות של בית דוד.
מרון או מרון?
מרון. מרון. מ' ר' ו' נ'. ורש"י שם מסביר שזה מלשון של מרות. ההסבר השלישי זה מלשון של מרות. אמרנו שכבני מרון, אומר רש"י, שכחיילות של בית דוד, שכנראה לפני שיוצאים לקרב, לפני שיוצאים למלחמה, יש איזשהו מסדר כזה, כולם מסתדרים, כולם מתארגנים לקראת היציאה לקרב. והשאלה באמת, מה המשמעות של שלושת ההסברים האלה? מה כל אחד ואחד אומר לנו? אז לכאורה אפשר להסביר שהעניין הראשון הוא שאנחנו כבני עם ראיה. מה פירוש? אנחנו כמו כל אחד ואחד מאיתנו, כבודו במקומו מונח, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את החשיבות שלו ויש לו את הערך הגדול והחשוב שלו, אבל אנחנו צריכים לדעת שכאשר אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו צריכים קצת להצטנע. אנחנו בסך הכל כבני מרון, אנחנו בסך הכל כבני עם ראיה, בסך הכל כמו הכבשים, כן, שהרועה מעביר אותם כבקרת רועה. אם כן, יש כבשים, אנחנו לא כל כך גדולים, לא כל כך חשובים. זה לכאורה ההסבר הראשון, כלומר זאת התחושה כאשר באמת אנחנו ניגשים לימים הנוראים האלה. אז התחושה הראשונה היא שאנחנו כבני עם ראיה. העניין השני הוא שכאשר אנחנו עולים, כאשר כל אחד ואחד מאיתנו עומד בודד, עומד למעלה, עומד במצב כזה שאנחנו לא נמצאים שם. הרבה פעמים אדם נמצא בחברה, החברה מגינה עליו, החברה שוחחת עליו. כל אחד ואחד מאיתנו, כאשר אנחנו מגיעים לפני כס המשפט, כל אחד ואחד מאיתנו בעצם עומד פה, עומד לבד. זה אם כאן התחושה השנייה שיש לנו כאן. והתחושה השלישית זה העניין הזה של התפקיד המיוחד, השליחות המיוחדת. בחיילות בית דוד, העניין הזה של חיילות בית דוד הוא שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו תפקיד מיוחד, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו שליחות מיוחדת, כל אחד ואחד מאיתנו בא לעולם הזה בשביל ערך מיוחד, בשביל ערך עניין מיוחד שיש לנו לכל אחד ואחד מהנשמות האלה שירדות פה לעולם הזה. כל אחד יש תפקיד רוחני, תפקיד שהוא צריך לבצע בעולם, לא רק לעשות לביתו, אלא באמת תפקיד שהוא צריך באמת להשלים את העולם, לתרום לעולם. וזה כחיילות של בית דוד. כלומר, הערך השלישי הזה, זה פירושו של דבר הוא שאנחנו בעצם נבחנים, כאשר אנחנו נמצאים כבני מרום, פירושו של דבר שכל אחד ואחד מאיתנו נבחן לפי התפקיד שלו, לפי הדרך, איך שהוא באמת מילא את תפקידו בעולם הזה. אני רציתי לדבר על החלק הראשון באמת של העניין. כלומר, העניין הזה של כבני מרום, הנקודה הזאת של הצניעות, של הענוותנות, של הענווה. עד כמה באמת העניין הזה של הענווה, כן, המשמעות שלו, כאשר אנחנו עומדים כאן בימים האלה, בימים האלה של, 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 של עשרת ימי תשובה, עד כמה באמת המשמעות של הענווה הזאת היא חשובה. ולצורך העניין הזה, עשיתי באמת להביא יש מדרש, מדרש שגם הטור מביא אותו מסימן תקוף פי בית, אבל בכל אופן יש כאן מדרש שכן, המדרש הזה הוא מתייחס לפסוקים בתהילים פרק י' ת'. תהילים פרק י' ת', אנחנו רואים את הפרק הזה כל שבת, כן, לנצח מזמור לדוד, השמיים סובבים כגדל, כן, יש לנו פרק יפה מאוד שמדבר על השמיים, כן, כל העניין הזה של יום ליום יביע עומר, כל הפסוקים הידועים האלה, ואחר כך הפרק עובר את הנושא של התורה, כן, לא כל כך נרחיב בעניין הזה, כן, התורה, תורת השם תמנה משבעת נפש וכו' וכו', כל את הפסוקים שעוסקים בערך של התורה. אבל כיצד מסיים הפרק הזה? מסיים הפרק, שגיאות מיבין נסתרות נקייני. יש אם כן, אומר דוד המלך, כלומר אחרי שהוא רואה את כל העולם, רואה את כל השמיים שמספרים בתקל, בתוך כך רואים את האמונה הגדולה בקדוש ברוך הוא. אחרי שרואים את הערך של התורה, של תורת השם, כל העניין הזה של עשה טוב, שהתורה מדריכה אותנו בכל דבר ודבר, בסיום עוסק דוד בנושא של החטאים. אז הוא אומר, שגיאות מיבין מנסתרות נקייני. גם מזיידים חסוך עבדיך, אל ינשילו באז איתם ונקייתי מפשע רב, יהיו לרצון ומרעיפי, והגיד נביא לפניך, השם צורי וגואלי. כן, כמובן הפסוק האחרון, פסוק ידוע, שאנחנו אומרים אותו בתפילה, ובכל אופן אם כן, יש פה שני פסוקים שעוסקים בנושא הזה של התשובה. והשאלה, מה באמת המשמעות של, של הפסוקים האלה, מה הפסוקים האלה מלמדים אותנו? אז יש כאן מדרש, מדרש מאוד מעניין, מדרש למשל מופיע בילקוט שמעוני. אמר רבי אחא, מדרש מעניין ומדרש די מפתיע. אמר רבי אחא, הקושים הללו יודעים לסבב את הפתחים. כן? יש פה קושים, עוסקים פה פתאום באנשים, לכאורה, כן, כדי שאנחנו נוחזר שלנו לא נהיה גזענים, כן? אז יש פה בכל אופן אנשים שהם כנראה התייחסות כזאת של אנשים שהם פחותי מעלה. אז אם כן, הקושים הללו יודעים לסבב את הפתחים. בתחילה הם אומרים, יש לכם מעט מים. מששתה, הוא אומר, יש לכם בצל אחד, נותנים לו. אומר להם, בצל בלא פת, נסיב ליבה. כן? אז כלומר, זה יוצא אם כן, יש פה אם כן אדם שמחזר על הפתחים, קושי, כן? אדם, לכאורה, הנקלה, אדם כזה שהוא פשוט מאוד, אדם, כן, שהוא לא, בכלל לא מכובד. אם כן, הוא יודע את הטכניקה, יודע איך לסבב על הפתחים. אז מה הוא אומר בהתחלה? בהתחלה הוא ניגש לדופק על הדלת ואומר, תנו לי קצת מים, כן, יהודי, אדם, בכלל זה לא יהודי, אדם צמא, כן, יש פה אדם צמא, סובב פה ברחובות, בשמש, בגשם, כן, תנו לו קצת מים, נותנים לו. מששתה, אז מה הוא אומר? תנו לי, שתיתי כבר, נו, אז אם כבר, תנו לי עוד משהו, תנו לי בצל אחד, נותנים לו. אז אחר כך הוא אומר, טוב, אבל אחרי שנתתם לי בצל, בצל עושה תיאבון, איך אפשר לאכול בצל בלי לאכול פת? אז הוא אומר, בצל בלי פת נסיב ליבה. אז אומר, כך הצדיקים יודעים לרצות את בורם. כלומר, יש פה אם כן איזשהו משל מאוד מאוד מפתיע. אתה לוקח את הקושיים הללו, ואתה מדבר עליהם, ואתה אומר מה הם, את הטכניקה שלהם, איך הם מסובבים על הפתחים, איך הם מסובבים על הפתחים, אבל גם מסובבים את האנשים. כלומר, איך הם מוציאים משהו מהאנשים האלה. ואתה אומר, הצדיקים הם בדיוק אותו דבר. הצדיקים לומדים כביכול מאותם קושיים. שנאמר, שפתי כהן ישמרו דעת. שפתי צדיק ידעו מצון. אבל רשעים, אומר המדרש, ופי רשעים תפוחות, שאינם יודעים לרצות את בורם. כן, יש פה הצדיקים, הם יודעים לרצות את בורם, הם יודעים איך לעשות, איך לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. עכשיו, איך מסביר את זה המדרש? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שגיאות מייבים. כלומר, דוד המלך, כאשר הוא רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יסלח לו, אז איך הוא מתחיל? הוא מתחיל שגיאות מייבים. מה שגיאות? מה זה? קרה, שגיאה, קרתה בשוגג, כי קרה לי משהו בשוגג. אומר לקדוש ברוך הוא, שביק עלך. בסדר, אתה יודע מה? אתה מבקש על הדברים, אתה מבקש יפה, כן, עשית דברים בשוגג, כן, קרה לך, תקלה, בסדר, שביק עלך, מחו לך. ומייסר עוד נקייני, אז גם יש גם דברים, כל מיני דברים מסתרים, שזה לא רק היה שוגג, אלא כל מיני דברים שאדם עושה אותם בסתר. מה אומר לקדוש ברוך הוא? שביק עלך. גם מזידים חסוך עבדיך, כלומר ממשיך דוד המלך ואומר, לא רק שגיאות, לא רק מסתרות, אלא גם מזידים חסוך עבדיך, כלומר יש לו גם דברים, יש לו גם בסל שלי, יש דברים קצת יותר כבדים, יש גם מזידים, יש גם דברים של זדון. ומסביר פה המדרש, דלא לשתיו ברבנן, דלא לשתיו ברבנן. כלומר, גם מזדים, אני מבין, הגמרא באמת לכאורה עוסקת לא רק בזדון של האדם, אלא גם בזה שאנשים לא ידברו עליי. אנשים שהיו, כנראה שכל מיני אנשים היו מדברים על דוד, והסיפור הזה של בת שבע, כלומר, כל אחד ואחד, כן, מצאו הרבה, האויבים של דוד מצאו את המקום להתגדר בו כדי לתקוף את דוד. אז על זמן הגמרא שפיק הלך. אלים שולו באז איתם, אומרת, מסביר פה המדרש שלא יכתב סרוחני. כלומר, לא רק שהקדוש ברוך הוא מוחל לו, אלא גם שלא יכתב סרוחני. ועל זה אומר פה הקדוש ברוך הוא שאת הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, כן? ואומר, כמו שהיוד שנטלתי משרי, כן, יש פה אם כן יוד שהקדוש ברוך הוא נטל משרי שהוא הפך את היוד להי, כן, אז גם היא כביכול צבחה והצטערה שנמחקה מהתורה, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא החזיר אותה שם אצל יהושע, כן? אז אומרת הגמרא, זה אומר, ממילא אי אפשר לכתוב את הפרשה הזאת שלך, את הפרשייה הזאת שלך, המיוחדת שלך, אי אפשר למחוק אותה מהתורה, מהמקרא. וניקייתי מפי שרב, אמר לו, ריבונו של עולם, מחול לי אותו אבון, כן? אז בקיצור, אם כן, הוא אומר לו, האם ניתן למחול לי את האבון הזה? כבר, אז זהו מביא פה המדרש, כן, שכבר עתיד שלמה לומר חוכמתו, יחטא איש אש בחיקו. בקיצור, אם כן, הקדוש ברוך הוא אומר לו שאתה הבעל אש את רעהו, כלומר, מה שזה החטא שלך לכאורה, במדרש שזה החטא הוא חטא קשה וגדול, לא ינקה כל הנוגע הבא, כן. בקיצור, ועל זה מביאה הגמרא פה, שבכל זאת הוא קיבל על עצמו איסורים, והוא נצטרע כמה חודשים, והקדוש ברוך הוא אם כן מחל לו. אבל בכל אופן, השאלה הגדולה היא, מה מלמד אותו למדרש הזה? כלומר, השאלה היא, מה העניין הזה של שהצדיקים הם הולכים ולומדים מהקושיים? מה שייך? מה הקשר? כן, איך צדיקים יכולים ללמוד לכאורה מקושיים? קושיים מאנשים פחותים, כן? איך צדיקים יכולים ללמוד מהקושיים? לכאורה באמת, הדבר שהמעניין הוא שהטור מביא גם את העניין הזה, כן, הוא מביא גם לגבי זוכרנו, הוא אומר שבהתחלה אומרים זוכרנו לחיים, אבל הוא אומר לא אומרים זוכרנו לחיים טובים, אבל רק בסוף התפילה אומרים זוכרנו לחיים טובים. הוא אומר למה? הולכים לאט לאט, הולכים מהקל אל הכבד, זה לכאורה מה שלומדים, מביא פה את המדרש הזה, שלומדים את הדבר הזה מהקושיים, כמו שהקושי הזה הולך מהקל אל הכבד, אומר באותה מידה גם אנחנו הולכים מהקל אל הכבד. אבל לכאורה, נדמה לי, אבל איך אפשר בכלל להבין את העניין הזה של הלימוד הזה, הקשר הזה, מה שייך פה ללמוד מהקושיים? נדמה לי שהנקודה היא זאת, שהקושי הזה, כאשר הוא מגיע ודופק על הדלת ומבקש משהו, מה נקודת המוצא שלו? נקודת המוצא שלו היא בעצם, לא מגיע לי שום דבר, אני אדם פחות, מסתובב בדרכים, למה שאדם הזה בעצם ייתן לי? כלומר, אז אם כן, כאשר הוא ניגש אל הפתח ודופק אל הפתח, הרי שבעצם הוא מבין, כלומר, נקודת המוצא שלו הוא מבין מאוד מאוד חזק, שלא מגיע לו כלום. אלא מה? הוא בכל זאת, אף על פי שלא מגיע לו שום דבר, יש לו טכניקה מסוימת שבה הוא בכל זאת מנסה לרצות את האדם הזה כאשר הוא דופק לו על הדלת, והוא בכל אופן מוציא ממנו משהו. אז אם כן, אומר אם כן המדרש, הצדיקים, זאת נקודת המוצא שלהם. כלומר, שבדיוק כמו שאותו קושי, שיודע שבעצם לא מגיע לו שום דבר, הוא אנבטן, כלומר, הוא יודע, כן, מה אני יכול לדרוש, מה, יש לי מה לבקש, יש זכויות שאני בא איתם. כן, אנחנו כמו שכן, בסליחות שם, חננו ובנינו, כן בנו מעשים, שמים לנו דקה וחסד דורשים. כלומר, בעצם, דורשים, בסוף מה אומרים? חננו ובנינו, כן בנו מעשים. כלומר, אין לי בסיס על מה אני מבקש. אני מבקש, כל מה שאני מבקש, לכאורה, זה הכל חסד. זה הכל עניין של... אם כן, זה הכל בסך הכל חסד צרוף, משום שבאמת בעצם לא מגיע לי שום דבר. זו לכאורה נקודת המוצא של התשובה. אז כמו שאמרנו קודם, שאנחנו כולם עוברים לך כבני מרום, שהכוונה היא שבעצם שאנחנו ניגשים לעניין הזה, ניגשים ליום הדין, כאשר אנחנו מרגישים את ההרגשה הזאת של אנחנו בעצם כמו הכבשים האלה שניגשים שם, זה בעצם לכאורה אותה תחושה, התחושה הזאת שלא מגיע לנו שום דבר. כלומר, כל מה שאנחנו מקבלים, כל מה שאנחנו יכולים לבקש, זה הכל מתוך חסד, זה הכל מתוך חסד צרוף של הקדוש ברוך הוא. חשבתי להביא באותו עניין מדרש נוסף, מדרש מעניין מאוד, גם הוא מדרש מעניין, מפורסם, שגם הוא לכאורה עוסק בנקודה הזאת, הנקודה הזאת של הענווה, כאשר אנחנו רוצים להגיע לדברים גדולים, לדברים שקשורים גם לימים שלנו, צריך להגיע מתוך ענווה. יש את המזמור, כן, המזמור שאנחנו מקובל, כן, המזמור הזה של המזמור הפרנסה, כן, המזמור שלפי דרך הסוד כנראה, כן, יש בו את הסגולה הזאת של הפרנסה, שאנחנו רואים אותו, כן, בלילה, בליל ראש השנה, בליל יום כיפור. ואיך מסיים באמת המזמור הזה? כן, אז זה שהמסור שרים לשכם, וינסו בתחי עולם, ועבור מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד? השם זוז הגיבור, השם גיבור מלחמה, סור שרים לשכם, וסו בתחי עולם, ועבור מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד? השם צורת ומלך הכבוד צלע. עכשיו, מי אומר את ה... מי אמר את המזמור הזה? מי אמר את הפסוקים האלה? אז כל המזמור כולו בעצם עוסק בהתחלה בבריאת העולם, במי יעלה בהר השם, כלומר הצדיקים הגדולים שצריכים לעלות להר השם. אבל מה בעצם הסיום? כלומר, אנחנו מגיעים באמת לעניין הזה של מלך הכבוד, כלומר שאנחנו בימים האלה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא גם בראש השנה וגם ביום כיפור אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אבל מה באמת, מה הדו-שיח פה? מה איסור שרים לשכם? יש פה שאלה ותשובה ועוד פעם שאלה ועוד פעם תשובה. מה בדיוק עומד פה מאחורי הדברים? אז יש מדרש מאוד מפורסם, והמדרש הזה מופיע בכמה וכמה צורות, ואנחנו נביא, כן, צורה אחת שמופיעה במדרש תנחומה. אז הוא אומר כך, סור שערים אשכם וינסו פתחי עולם, שלמה אמר הפסוק הזה בשעה שהכניס את הארון לבית קודשי הקודשים. כן, אומר שלמה המלך, כאשר הוא מכניס את הארון, כן, הוא בונה בית המקדש, הוא צריך להכניס את הארון בתוך קודש הקודשים. אומר אם כן המדרש, הוא אומר את הפסוק הזה, סור שערים אשכם וינסו פתחי עולם, אומר את זה שלמה. אז מה מספר פה המדרש? וזה דבר מאוד משונה, עשה ארון של 10 אמות והכניס את הארון לתוכו, כלומר כנראה עשה ארון גדול של 10 אמות, הכניס את הארון שבו נמצאים לוחות, כן, לוחות הברית, כן, נמצא שם ספר תורה, נמצא שם את הארון לתוכו ונשא אותו. כיוון שהגיע לפתח בית המקדש היה פתח של יהוד אמות, ואין 10 אמות יכולים להיכנס לתוך 10 אמות, כבר יש פתח, הפתח של השער של היכל זה 10 אמות, ואחר כך יש פה, יש לו את הארון 10 אמות, 10 אמות לא נכנסים בתוך 10 אמות, לא ברור, אתה פה איזה שגיאה הנדסית, לא היה פה איזה פשלה בתכנון, לא בדיוק ברור איך זה קרה, שלמה המלך חכם מכל אדם, סתם גם הנגרים שלו לא היו אנשים פשוטים, אבל בכל אופן אם אתה קורא, יש פה אם כן בעיה. ועוד שהיו טעונים בו, כן, אז אם כן היו גם אנשים שהיו צריכים לסחוב אותו, אז אם כן לא יכולים להיכנס. כיוון שבאו להכניסו ולא היה יכול, עמד שלמה והיה מתבייש. אז אם כן הוא מביא את הארון, כלומר הוא צריך לחגוג ולחנוך פה את בית המקדש, והארון זה העיקר הקדושה של בית המקדש, הוא לא מסוגל להיכנס, הכל מוכן, הכל מצוחצח, הכל נקי, כן, הכל מוכן להשראת השכינה, אבל מגיעים עם הארון אי אפשר להיכנס, ולא היה יודע מה לעשות. התחיל מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, השם אלוקים אל תשב פני משיחיך. אם כן, הוא אומר את הפסוקים האלה, מה אומר? בזכות דוד המלך. כלומר, הוא אומר, לי אין אמנם זכויות, אבל כן, בזכות דוד המלך שתרח כל כך הרבה, אנחנו יודעים שמישהו קורא את הפסוקים בשמואל, בדברי הימים, רואה כמה ש... כן, כלומר, פסוקים בתהילים, עד אתן, לא אתן שינת לשינת לאפי, וכן, או לאפפי תנומה, כלומר, כן, דוד המלך דואג כל חייו לעניין הזה של בניין בית המקדש. אומר, כן, שלמה, אני אמנם בניתי את בית המקדש, אבל אל תעשה את זה בזכותי, תעשה את זה בזכות דוד המלך. מה עשה שלמה? אומר המדרש, אמרו רבותינו ז"ל, הלך והביא ארונו של דוד אביו, והיה אומר, או מתפלל ואומר, השם אלוקים אל תשב פני משיחך. כן, מביא את הארון, מביא את דוד המלך, מוציא אותו לכאורה מהקבר, תימנה פה במדרש, מביא אותו, מביא את הארון שלו. אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו, באותה שעה חיה דוד, כן, זה פה נס בתוך נס, כן, מביא את הארון והוא מחיה את דוד המלך, כלומר פתאום דוד המלך חיה. אז הוא אומר שכן דוד אמר, כמו מביא שיש גם, אפשר לדרוש את זה על פסוק, שאמר השם אלית משול נפשי, כן, זו שחנוכת הבית לדוד, שם כתוב השם אלית משול נפשי, כן, יש מציאות כזו שדוד המלך פתאום קם לתחייה. והיה שלמה אומר, ריבונו של עולם, עשה בזכותו של זה, זוכרה לחזי דוד עבדיך, מיד נהנה, שנאמר השם אלוקים אתה שפני משיחיך, כן? אז הוא רוצה לומר בכל הדבר כזה, כלומר יוצא כך שבעצם שלמה מביא את דוד המלך, כדי שהוא יוכל להכניס את הארון. אבל ממשיך המדרש ואומר, מה באמת הדו-שיח? המדרש אמר קודם שמי שאמר את העניין הזה של סור שרים לשכם זה היה שלמה המלך. אז אומר את אז ממשיך המדרש ואומר כך, התחיל שלמה ואומר, סור שרים לשכם וינשאו פתחי עולם. כן, אז בהתחלה הוא אומר כך, הוא אומר סור שרים לשכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. באותה שעה, אז ממשיך המדרש ומספר, ביקשו השערים לרד ולרוץ את ראשו, שהיו סבורים שעל נפשו, הוא אומר מלך הכבוד. הוא אומר, צור שערים אשכם וינסו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. אומרים לו שערים, מי זה מלך הכבוד? אתה המלך, נכון? אתה מלך גדול מאוד, אולי הכוונה אליך, מלך הכבוד. אם כן, אז רצו השערים לרוץ את ראשו. כלומר, מה, איזה חוצפה, אתה מגיע פה לבית המקדש ומה אתה אומר? יצאו השערים, ינסו פתחים, אבל מלך כבוד, אני רוצה להיכנס, אני מלך הכבוד. אמרו לו, מי הוא זה מלך הכבוד? אמר להם, השם צבאות הוא מלך הכבוד צלע. כיוון שאמר להם כך, מיד שקטו, אילולי כן ביקשו לרוץ ראשו ולהמיתו. אם כן, יוצא שבעצם יש פה דו שיח כזה, והמדרש השני בעצם מפרק קצת יותר. הוא אומר כך, הוא אומר שבהתחלה אם כן הוא אומר ינסו פתחיוני ועובר מלך כבוד, אז אומרים לו השערים, אולי אתה מתכוון לעצמך, אז הוא אומר לא, השם יזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. אבל עדיין אומרים לו, אתה לא אמרת את הדברים בצורה מפורשת, אולי הכוונה היא שבכל זאת הוא נתן לך כוח, אתה בכל זאת איכשהו אתה מתגלגל פה לעינה של מלך הכבוד. לכן הוא אומר בסוף, השם צבאות הוא מלך הכבוד צלע. אם כן דוד, אם כן שלמה המלך, כדי להכניס את הארון, מה כדי ליצור את הקדושה של בית המקדש, הוא צריך להגיע לעניין הזה ולהגיד, השם צבאות הוא מלך הכבוד צלע. אבל לכאורה, מה באמת העניין הזה של חיה דוד? מה העניין הזה שהוא מחיה כביכול את דוד המלך? מה המשמעות של הדבר הזה? הוא אומר כאן, מצאתי את הדברים בדברי השם משמואל, אומר השם משמואל דבר כזה, הוא אומר, שלא חייבים באמת לומר, כמו פשט המדרש, שבאמת דוד בפועל, שהוא ממש החייה אותו. כן, עשה תחיית המתים. הוא אומר, אנחנו יודעים שחזל, שהיו חכמים גדולים שיכולו לעשות תחיית המתים. אבל הוא אומר, יש פה הרבה בעיות, בעיות הלכתיות. אם האדם פתאום הוא חי, השאלה אם הוא צריך לספור שבעה, לא צריך שבעה יציבה כדי להיטהר, וכל מיני בעיות טכניות, בעיות הלכתיות. אז הוא אומר, אפשר לומר, שבאמת הוא לא, אין הכוונה כאן שממש החייה את דוד. אלא מה? הוא אומר, הנקודה היא כזאת. הנקודה היא, ודוד המלך אומר, אנוכי תולעת ולא איש. אומר אם כן השם משמואל ששלמה המלך הוא פה מזדהה עם המידות של דוד המלך. הוא אומר כך, הוא אומר, נוסיף אולי משהו מילה בשם שהרב ציודה היה תמיד אומר. ציודה היה אומר שאנחנו יודעים אצל אברהם אבינו כתוב ואנוכי עפר ואפר. אצל משה רבינו, משה ואהרון כתוב ואנחנו מה כי תלינו עלינו, ואצל דוד המלך כתוב אנוכי תולעת ולא איש. היה אומר רב ציודה שיש פה שלוש דרגות. הדרגה הראשונה היא דוד המלך, אברהם אבינו אומר אנוכי אפר ואפר. מה זה אפר ומה זה אפר? אפר זה משהו שהוא שום דבר עכשיו, אבל הוא דבר שאפשר להצמיח ממנו, שאתה יש לך אדמה, כן, שאתה מצמיח אותה, אתה הזור הבא, אתה, אז מזה אפשר להצמיח הרבה דברים, יש בה פוטנציאל של צמיחה. מה זה אפר? אפר זה דבר מסוים שהיה לו עבר, כלומר הוא בהתחלה היה משהו, אלא שרפת אותו, עכשיו הפך להיות אפר. אז אם כן, אפר זה משהו שיש לו עתיד, אפר זה משהו שיש לו עבר. כאשר משה רבינו, משה ואהרון אומרים ואנחנו מה כי תלינו עלינו, כל שום דבר, אין עתיד ואין עבר, כן, אנחנו שום דבר, אנחנו מה, אנחנו שום עוד לא, אין לנו לא עבר ולא עתיד. אומר, היה אומר הציודה שדוד המלך אומר יותר מזה, אנוכי תולעת ולא איש. מה אני עוד פחות מזה, אני לא רק שאני לא, אין לי עבר ואין לי עתיד, אלא אני בכלל בריאה מאוסה, אני משהו שלילי, משהו שכולם דורכים עליו. אם כן אומר כאן השם משמואל שזו בעצם זה הנקודה של שלמה המלך. כלומר ששלמה המלך כאשר הוא רוצה להכניס את הארון, הוא צריך להגיע לדרגה הזו, כאילו הוא צריך לבטל מעצמו את מלך הכבוד, הוא צריך לבטל מעצמו את המלכות האישית שלו. שלמה המלך הוא מלך, כן? הוא מסביר בעניין הזה גם למה שלמה, כן, אמר תחכמה וכן מרחוקה ממני, שהוא לא יכול היה להבין את פרה אדומה בניגוד למשה רבינו, ששלמה המלך לא יכול להיות ענב כמו משה רבינו. משה רבינו הוא יכול להיות בענבה כל כך גדולה. שלמה המלך הוא מלך, מלך גדול, הוא המלך בעצם המרכזי שהיה לעם ישראל. אז אם כן הוא לא יכול להיות להקטים את עצמו, כן, אבל גם את הנושא הזה של פרה אדומה הוא לא יכול להבין. אז הוא אומר פה במקרה הזה, במקרה החריג הזה, שלמה המלך תופס את המידה של דוד המלך. אם כן הוא חיה את דוד, פרושה דבר הוא חיה בעצמו את דוד, הוא כאן יוצא אם כן מהגדר של עצמו, והוא עכשיו מגיע לדרגה הזאת, לענוותנות הזאת שאנוכי תולעת ולא איש, ומתוך זה הוא מצליח להכניס את, 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 את ארון הכבוד. כלומר שבעצם כדי להגיע לדרגה הזאת, כדי להכניס את ארון הכבוד, כדי להגיע לדרגות הכבוד האלה, אנחנו בעצם צריכים, כלומר מה שאנחנו באמת רואים מפה, שכאשר אתה עומד בבית המקדש, בבית המקדש אין מלך, המלך היחיד זה הקדוש ברוך הוא. כלומר אתה מלך, אתה מלך גדול וכל עם כל המעלות וכל כל הכבוד שנותנים לך, אבל כשאתה מגיע לבית המקדש, אתה נכנס שם לבית להיכל, שם אתה שום דבר, שם המלך היחיד זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וכך לכל אנחנו צריכים גם כאשר אנחנו נגשים לימים האלה, כן? אז אם כן גם ראש השנה שזה היה יום המלאכה של הקדוש ברוך הוא, גם כאשר אנחנו נמצאים אנחנו נגשים ליום כיפור, שגם יום כיפור אנחנו ממשיכים להמליך את הקדוש ברוך הוא, אז הגישה הבסיסית שלנו צריכה להיות שאנחנו בעצם, אנחנו מה? כלומר אנחנו בעצם, אנחנו עפר ורפי, המחליט הולד ולא איש. כאשר אנחנו ניגשים בהרגשה הזאת, כאשר אנחנו מגשים בהרגשה הזאת, שבעצם לא מגיע לנו שום דבר, שאנחנו בסך הכל כמו האמרה היה אלה, כן, אנחנו אלה שעוברים תחת השבט, כן, אנחנו פשוט ההורה מעביר אותנו תחת השבט. כאשר זו הנקודת המוצא שלנו, אז אם תוך כך אנחנו באמת יכולים גם להגיע לדרגות הגבוהות ביותר. אז יהיה רצון עם רוצה השם שאנחנו נזכה בימים האלה, בשעות הקרובות האלה, בימים האלה כאשר אנחנו מתכוננים, כאשר אנחנו מתארגנים לקראת היום הקדוש, לקראת יום הכיפורים, אנחנו נזכה באמת להגיע לכל אותן תכונות רוחניות גדולות, לתוך אותן תכונות גדולות, כדי שבאמת אנחנו נוכל לבקש, להתרצות לפני הקדוש ברוך הוא, שאם רוצה השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנה טובה, שנה ברוכה, שנה של הצלחה, שנה של גאולה, גאולה לפרט וגאולה לכלל, אם רוצה השם, בביאת גואל צדק, במהרה בימינו אמן.